עיתון הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג לפוצץ רכבת מאת דלד היי לורנס, תרגם עמיהוד ארבל, מספר רודיה קוזלובסקי. פיצוץ רכבות היה מדע מדויק כאשר נעשה במחשבה תחילה באמצעות כוח מספיק ובסיוע מכונות יריעה שעוצבו בעמדות מתאימות. בעשותו בצורה מרושלת ובאי סדר עלול היה להפוך מסוכן. הקושי בפעם זו נבע מכך שצוותי מכונות היריעה שעמדו לרשותנו היו הודים, והללו, חיילים טובים ככל שהיו על בטן מלאה, תפקדו רק כחיילים למחצה בתנאי קור ורעב. לא היה בדעתי לגוררה ממדי בלי מזון להרפתקה שהייתה עשויה להתמשך שבוע ימים. לא כן לגבי ערבים, שבערבתם אין משום התאכזרות כלשהי. הם לא ימותו אם יצומו כמה ימים, והיטיבו ללחום כתמיד גם כשבטנם ריקה. עם זאת, בהגיע מים עד נפש, עדיין יכולים הם לשחוט גמל רכיבה ולאכול מבשרו. ההודים לעומתם, אף שהיו מוסלמים, סרבו עקרונית לאכול בשר גמל. הסברתי סוגיה עדינה זו של עניין המזון. עלי אמר מיד, כדאי יהיה אם מפוצץ את הרכבת ואניח לו ולערבים אשר עמו לעשות ככל שיוכלו כדי להשתלט על הריסותיה בלי סיוע של מכונות יריעה. ומאחר שבמחוז שלב זה האפשרות שניתקל ברכבת הספקה ועליה אזרחים או רק משמר קטן של חיילי מילואים הייתה סבירה, הסכמתי ליטול עליי את הסיכון. לאחר שההחלטה זכתה לתשבוכות ולקילוסין, ישבנו ארצה במעגל של אותי הבעיות כדי לחסל את שארית האוכל שבידינו בסעודה מאוחרת מאוד וקרה. הגשם הרטיב לחלוטין את הזרדים, כך שמן הנמנע היה להבעיר מדורה, כשרוחנו מאוששת כמעט מן הסיכוי לפעולה נוספת. עם שחר, בלוקחה ממם את אלה מבין הערבים שלא היו קשירים, יצאו ההודים בנפש מדוכדכת לשוב אל אזרק. הם באו איתי במסע זה אל פנים הארץ, בתקווה ליטול חלק במעפל צבאי של ממש, ותחילה היו עדים לאנדרלמוסיה ולכישלון שנחלנו בהתקפה על הגשר, וכעת מחמיצים היו רכבת מיוחלת זו. הדבר פגע בהם, ובמטרה לרכך את המכה בדרך מכובדת, ביקשתי מווד שיתלווה עליהם. הוא הסכים, אחרי ויכוח, לעשות זאת למענם, אף שבדיעבד התברר כי זה היה צעד נבון גם למענו הוא, שכן מחלה שהציקה לו עוד לפני כן, החלה מגלה כעת סימנים ראשונים של דלקת ריאות. יתרנו, כ-60 איש, פנינו בחזרה לעבר מסילת הברזל. איש מהם לא הכיר את השטח, ולכן הובלתי אותם למיניפיר, מקום שם, ביחד עם זעל, עשינו שמות באויב באביב האחרון. ראש הגבעה המשתפע כלפי העורף היה מקום מצוין, כמוצב תצפית, כחניון, כשטח מרעה לגמלים וכדרך נסיגה. ושם, במקום הישן שלנו, ישבנו עד לשקיעת השמש, מרעידים ולוטשים את עינינו במישור העצום, שהסתרע לפנינו כמו מפה עד לפסגות הלוטות בעננים של ג'בל דרוז, כשאום אל ג'מל ושאר הכפרים שבסביבתו מסתמנים כחתמי דיו מבעד לגשם. עם דמדומים ראשונים, ירדנו ברגל להטמין את המוקש. הגשרון של מעביר המים בקילומטר 172 שנבנה מחדש, עדיין נראה כמקום המתאים ביותר. עוד אנו עומדים לידו, עלתה המולה רועמת, ומתוך החשיכה יורדת והרפל, הגיחה לפתע רכבת, מעבר לעיכול הצפוני, 200 ירד מאיתנו בלבד. חפזנו אל מתחת לקשתו ארוכה של הגשרון, ושמענו המתגלגלת ועוברת מעלינו. זה היה מרגיז. ואולם משנתפנתה המסילה שוב, ניגשנו במרץ להטמין את המטען. הלילה היה קר מאוד, עם מתחי גשם שהצליפו על פני הבקעה. הקשת הייתה מבנה מוצק של אבן, עם ממתח באורך 4 מטרים, אשר גישר את שני קצותיו של ערוץ מחוסי חצץ, שמוצאו היה בראש הגבעה שלנו. גשמי החורף חתרו בו תעלה בעומק ארבע רגליים, צרה והקלטונית, שסיפקה גישה מצוינת למסילת הברזל עד למרחק 300 יארד ממנה. בנקודה ההיא נפתח הערוץ לרווחה והשאיר דרכו אל הגישרון חשוף לעיני כל מי שנמצא על סוללת המסילה. בזהירות תמנו את חומר הנפץ מעל מרכזה של הקשת ומתחת לאחד האדנים, והפעם עמוק מכרגיל, כדי שמשמרות הסיור לא יחושו את רכותו הקרישותית מתחת לחפות רגליהם. את הטיילים משכנו מעל סוללת המסילה אל תחתיתו המחוצצת של הערוץ, מקום שהסתעו חיש מהר, ומשם הלאה במעלה הערו עד למלוא אורכם. אלא שזה היה לרוע המזל 60 יארד בלבד, שכן במצרים קשה היה להשיג חבל חשמלי מבודד, וזאת הייתה כל הכמות שהצלחנו למצוא קודם שיצאה משלחתנו לדרכה. 60 יארד היה די ועותר בשביל גישרון, אבל מעט מדי בשביל רכבת. ברם קצות הטיילים הגיעו בדרך מקרה עד לשיח קטן בגובה כעשרה אינצ'ים, שצמח על שפת הערוץ, ואנו התמנו אותם אצל נקודת ציון נוחה מאוד זו. מן הנמנע היה להשאירה מחוברים קייעות לטבעת הפצץ, מאחר שאותו שיח בודד הזדקר בבירור לעיני משמרות הסיור בסיבוביהם השגרתיים. בגלל הבוץ נתמשכה המלאכה יותר מן הרגיל, והשעה כבר הייתה קרובה מאוד לשחר כאשר גמרנוע. המתנתי מתחת לקשת הפרוצה לרוח עד שהאיר היום, גשום וקודר והגמומי, ואז עברתי שוב על כל השטח שבו עבדנו, בבלותי חצי שעה נוספת בתשטוש כל העקבות לנוכחותנו, כשאני מפזר מעליהם עלים ועשב יבש ויוצק מים שלקחתי משלולית סמוכה של מי גשם על כל רגבי הבוט שנעקרו ממקומם. אחרי כן, עוטטו לי בתנועות ידיים כי הסיור הראשון מתקרב, ואזי מיהרתי לעלות בערוץ כדי להצטרף אל יתר האנשים. עוד בטרם הספקתי להגיע למעלה, באו אלה בחיפזון ותפסו את עמדותיהם הקבועות מראש, בהתייצבה משני עברי הערוץ וכפל הקרקע. רכבת התקרבה מן הצפון. חמוד, עבדו ערך הקומה של פייסל, נשא את תיבת הפצץ, אך לפני שהגיע אליי, עברה על פנינו במהירות רכבת קצרה של קרונות מסע סגורים. סופות הגשם במרחבי המישור והבוקר הערפילי הסתירו מעיני הצופה שלנו עד שהיה מאוחר מדי. כישלון שני זה העציב את ליבנו עוד יותר, ועלי אמר כי שום דבר לא יתנהל עוד למישרין במסע הזה. הייתה סכנה שהצערה מעין זו תפתח פתח לגילוי עין רעה בתוכנו, ולכן, כדי להשיח את דעתם, הצעתי שנציב תצפיות רחוק יותר. האחת ליד החורבה שבצפון, והשנייה למרגלות הגלעד הגדול שעל הרכס הדרומי. הנותרים שלא סעדו פת שחרית היו אמורים להעמיד פנים שאינם רעבים. הכל נהנו לעשות כן, וזמן מה ישבנו שמחים ועליזים בגשם, מצופפים זה לזה למה ניחם לנו מאחורי גבם של גמלינו הנוטפים מים, ששימשו לנו מחסה מפני הרוח. עקב הלחות נסתלסל שערם כמו צמר הכבשה, ושיבה להם מראית פרועה משונה. כשהייתה חלה הפוגה בגשם והדבר הרע תחופות, הייתה רוח קרה ומתענחת טרה ביסודיות יתרה אחרי כל חלק בגופנו שלא היה מוגן. כעבור שעה לא ארוכה הפכו חולצותינו הרטובות, דביקות ולא נוחות. לא היה לנו מזון כלשהו לאכול, דבר כלשהו לעשות ומקום כלשהו לשבת, לבד מאשר על סלעים רטובים, דשא רטוב או בוץ. ברם, מזג אוויר זה שהתעקש להתמיד, חזר והזכיר לי כי יעקב בעד התקדמותו של אלנבי לירושלים, וישלול ממנו את הזדמנותו הגדולה. פורענות אשר כזאת לאריה שלנו הייתה חצי נחמה לאכברים. המשך נמשיך אם כן להיות שותפים גם לכשתיכנס השנה הבאה. המתנה לפעולה, גם בנסיבות הנוחות ביותר, היא עניין קשה. היום הייתה מעוררת גועל ממש. אפילו משמרות הסיור של האויב גררו את עצמם בכבדות ובלא אכפתיות מול הגשם המצליף בפניהם, כמו לא ביקשו אלא לצאת ידי חובתם. לבסוף, סמוך לצהריים, בהפוגה קלה של מזג אוויר נאה, ראינו את הצופים שעל הרכס הדרומי מנופפים בהתרגשות באבאיות שלהם לאות שרכבת מתקרבת אלינו. בתוך רגע הגענו לעמדותינו, שכן בשעות האחרונות שפפנו על עקבנו בתעלה שזרמו במים, וזאת לבל נחמיץ עוד הזדמנות. הערבים תפסו מחסה קייעות. מעמדת ההפעלה שלי השקפתי לאחור על מקום המערב שלהם, ולא ראיתי בילת עם אצלעותיהן האפורות של הגבעות. לא שמעתי את הרכבת המתקרבת, אך בנותני אמון באנשיי, קראתי על ברכי בכוננות משך כמחצית השעה, עד שהציפייה המתוחה החריפה לי בלתי נשוא, והתחלתי לאותת כדי לדעת מה קורה. הם שלחו להודיעני כי זו, בהיותה הרכבת ענקית, מתקרבת לאט מאוד. תאבוננו התעצם. ככל שתהיה ארוכה יותר, כן ירבה השלל. אחר כך דיווחו שעצרה, ושוב התחילה לנסוע. סוף כל סוף, קרוב לשעה אחת, שמעתי המתנשמת ומתנשפת. היה ברור כי הקטר פגום, כל הרכבות הללו שדודי קטריהן הוסקו בגזרי עץ היו גרועות, וכי גרירת המטען הכבד במעלה שיפוע המסילה הייתה למעלה מכוחו. רבצתי מאחורי השיח שלי, בעוד הוא זוחל אט אט, ומופיע מאחורי המבטר הדרומי, ומתקדם לאורך הסוללה הגבוהה ממני לעבר הגשרון. 10 קרונות המסע הראשונים היו פתוחים וקדושים בחיילים. אלא ששוב היה מאוחר מכדי לבחור, כך שבהימצא הקטר בדיוק מעל המוקש, דחפתי כלפי מטה את ידית ההפעלה של תיבת הפצץ. מאום לא קרה. העליתי והורדתי את הידית עוד 4 פעמים, ועדיין לא הרה ולא כלום. או אז תפסתי כי הראה תקלה במנגנון, וכי אני קורא הברך על שפתו הגלויה לעין של ערוץ מים, כשרכבת חיילים טורקית זוחלת ועוברת לפניי במרחק 50 ירד ממני. השיח, שקודם לכן נראה גבוה כדי רגל אחת, הצטמק ונעשה קטן מעלה תאנה. ואני הרגשתי כאילו הייתי העצם הבולט ביותר בסביבה. מאחוריי היו כ-200 ירד של שטח פתוח, עד למחסה שמעבר לו היו הערבים שלי ממתינים, ומן הסתם כבר תוהים מה קורה לי. מן הנמנע היה לקום ולברוח, שאז היו הטורקים יורדים מעל הרכבת ומחסלים אותנו. לעומת זאת, כך חשבתי, אם אשב בשקט, אולי יהיה סיכוי כלשהו שהם יתעלמו מנוכחותי, בראותם בי רק בדואי עובר אורח. הנה ככן, ישבתי שם, בשימי את נפשי בחפי, בעוד 18 קרונות מסע פתוחים, 3 קרונות ארגז ו3 קרונות נוסעים של קצינים מזדחלים לפניי. נשימתו הכבדה של הקטר נעשתה איטית יותר ויותר, ואני חשבתי בכל רגע כי הנה תיקטה לגמרי. החיילים לא שעתו אלי את ליבם, אבל הקצינים גילו עניין. אף יצאו להחסדרות הקטנות שבשני קצות הקרונות שלהם בהצביעם עליי ובלוטשם בעיניים. נופפתי עליהם בידי בחזרה, כשאני מגחך בעצבנות ומרגיש כרואה לא משכנע בלבושי המקאי, עם העקל הקלוע המוזהב שעל ראשי. אפשר שכתמי הבוץ, הגשם והבורות שלהם, הסעוני מקובל בעיניהם. גבה של קרונית הבלמים שבזנב הרכבת נעלם לאיתו בין קירות המבטר הצפוני. ברגע שנעלם קפצתי ועמדתי על רגליי, טמנתי בקרקע את קצות הטיילים שלי, חטפתי את תיבת הפצץ הבזויה ורצתי כשפן במעלה הגבעה לעבר המחסה הבטוח שלנו. שם נשמתי לרווחה, ובהשקיפי אחורה ראיתי שהרכבת עצרה לבסוף. היא חיכתה כ-500 ירד עלה מן המוקש, קרוב לשעה, עד שדוד הקטר ישוב והתמלא בכיתור. בעוד משמר סיור שמנה מספר קצינים, חוזר לאחור ובודק בתשומת לב מרובה את השטח בו נראיתי יושב. ואולם הטיילים הוסתרו כהלכה. הטורקים לא גילו דבר. הקטר התאושש והרכבת המשיכה בדרכה. מפלך היה כה מאוכזב שאפילו לבכות לא יכול היה, שכן חשב כי במתכוון הניחותי לרכבת לעבור. וכאשר הוסבר לסרחן עם הסיבה האמיתית, אמרו, המזל הרע רודף אותנו. באשר לעבר אכן צדקו, אבל הם אמרו את שאמרו על דרך הנבואה לעתיד, שעל כן הזכרתי להם בנימה וקצנית את אומץ ליבם כאשר תקפנו את הגשר בשבוע הקודם, ברומזי כי אפשר שהשבט שלהם מעדיף לעסוק בשמירה על גמלים. מיד קמה מאומה גדולה, כאשר הסרחנים מותחים עליי ביקורת זוהמת, ואנשי בני סחר נחלצים להגנתי. עלי שמע את הרעש ובא במרוצה. מששבנו והתפייסנו, כמעט ששכחו כולם את הדכדוך הכללי ששרר לפני כן. עלי תמך בי באצילות רוח, אף שהבחור המסכן היה כחול מקור ומרעיד כולו מחמת התקף של קדחת. בשיניים נוקשות ובנושמו בכבדות פלט כי אבי משפחתם, הנביא, העניק לשריפים את הסגולה לראות את הנולד, וכי על כן יודע הוא שמזלנו עומד להשתנות לטובה. דבריו עודדו אותם. ומנת חלקי הראשונה מאותו מזל טוב באה כאשר בעוד הגשם ממשיך לרדת ובידי אין מכשיר אחד לבד מפגיוני, הצלחתי לפתוח את תיבת הפצץ ולשדל את מנגנונה החשמלי לשוב ולפעול בצורה תקינה. חזרנו למשמרתנו ליד כבל המוקש, אלא שדבר לא הרע, והערב ירד ואימו עוד פרצי רוח ומתחי גשם וגועל נפש, כשהכל רוטנים ונרגנים, שום רכבת לא באה. היה רטוב מכדי להעלות אש לבישול, והמזון היחיד שלנו היה בשר גמל. ואולם בשר נע לא עורר את האבונו של אף אחד אותו לילה, וכך שרדו כל בהמותינו בחיים עד לבוקר הבא. עלי שכב על ביטנו, תנוחה ששיקחה את מדקרות הרעב, בנסותו להירדם ולהיפטר מהתקף הקדחת בשנתו. חזן, משרתו של עלי, השאילו את האבאיה שלו לחיסוי נוסף. נתתי לחזן מחסה מתחת לאבאיה שלי, אחד מהרה נוכחתי כי המקום צר מדי לשנינו. השארתי לו אותה וירדתי לחבר את טילי הכבל אל תיבת הפצץ. לאחר מכן ביליתי שם את הלילה לבדי, קרוב לחוטי הטלגרף ההומים, וכמעט בלי שארצה לישון, עד כדי כך הכאיב לי הקור. מאום לא עבר על המסילה במשך כל השעות הארוכות, והשחר באפציו נראה קודר אף יותר מכרגיל. נפשנו כבר עייפה עד מוות ממיניפיר, ממסילות ברזל, מציפייה לרכבות ומהשמדת רכבות. טיפסתי בחזרה לחניון הכוח העיקרי שלנו בעוד משמר הסיור המוקדם בודק את המסילה. לאחר מכן נתבהר כמעה. עלי הקיץ משנתו מאושש במידה רבה, והשיפור במצב רוחו שימח את כולנו. חמוד העבד שלף מתחת לבגדיו כמה זרדים אותם החזיק על אור גופו כל הלילה. הזרדים היו כמעט יבשים. פרסנו כמה שבבים דקיקים ממקפית חומר הנפץ, ובעזרת הלהבה הלועטת שלהם הבארנו מדורה. בעוד הסוכורים ממהרים לטבוח גמל נמוש, עליו קל היה לוותר יותר מאשר על בהמות הרכיבה האחרות שלנו, ובכלי ההתחפרות שלהם התחילו לוותרו לנתחים נוחים למאכל. בו ברגע, והצופה של הפעתי צפון קרא, רכבת! נטשנו את המדורה, ובריצה מטורפת עברנו במורד הגבעה את 600 הירד עד לעמדתנו הישנה. מעבר לעיכול, שורקת במלוא גרונה, הגיחה הרכבת. מחרוזת מפוארת ששני קטרים בראשה, ואחריהם 12 קרונות נוסעים, דוהרת במהירותה המרבית בשיפוע היורד של המסילה. הפעלתי את מנגנון הפיצוץ ברגע בו נמצאו שני אופני ההנאה של הקטר הראשון מעל המוקש. וההתפוצצות הייתה אדירה. הקרקע חוותה בפניי בגל שחור וגלגלה אותי ממקומי, עד שמצאתי עצמי יושב בחולצה קרועה עד לכתפיי, כשדם מטפטף מסריטות ארוכות בזרועי השמאלית. בין ברכי הייתה מונחת תיבת הפצץ, מחוצה מתחת ללוחית ברזל מפויחת. לפניי הייתה מוטלת המחצית העליונה של גוף אדם, כבויה ברותחין ומעלה אשן. וכאשר אימצתי את עיניי לראות מבעד לענני האבק והכיתור שהעלתה ההתפוצצות, נדמה לי כי דוד הקטר הראשון נעלם כולו. מטושטש ידעתי כי זה הרגע להסתלק משם, ולהגיע אל הכוח המסייע. ואולם, אך זזתי ממקומי, חשתי כאב חד בכף רגלי הימנית, ובגללו הייתי מסוגל רק לצלוע לאיתי, כשראשי סחרחר עליי מן האלם. אבל עם התנועה התחילה דעתי להצטלל, ואני צלעתי לעבר חלקה העליון של הבקעה, משם היו הערבים ממטירים כעת אש מהירה על קרונות הנושאים הקדושים. מבולבל עודדתי את עצמי באומרי חזור ואמור בכל רם באנגלית, או, הלוואי שזה לא היה קורה. משהתחיל האויב להשיב לנו אש, מצאתי את עצמי בין שני המחנות. עלי ראה אותי נופל, ובחושבו כי נפגעתי קשות, יצא מאחורי המחסה שלו, וביחד עם תרקי וכ-20 איש מבין משרתיו ואנשי בני סחר, ירד במרוצה כדי לעזור לי. הטורקים מצאו את הטווח הנכון, ובתוך שניות מעטות פגעו בשבעה מהם. יתרם הקיפוני בין רגע בסערה, דוגמנים שהיו ראויים לעמוד לפני כל פסל. מכנסי הקוטן הלבנים הרחבים שהיו מכונסים כפעמון סביב מותניהם הצרים וקרסוליהם, גופם השחום נטול השערות ופאותיהם הכלואות במהודק סביב כל רכה עם ציציות השיער הארוכות בקצותיהם, כל אלה שיוו להם דמות של רקדנים רוסיים. יחדיו נחפזנו לטפס את המחסה שלנו, ושם בחשאי מיששתי את כל גופי, ונוכחתי כי לא נפגעתי פגיעה רצינית כלשהי. אף כי מלבד החבורות והסריטות שגרמה לי לוחית הדוד של הקטר, ועץ ברגל שבורה, מצאתי גם 5 סריטות שונות של כדורים, אחדות מהן עמוקות עד להטריד, וכל בגדיי נקראו לגזרים. ממרומי הערוץ יכולנו להשקיף סביבנו. ההתפוצצות הרסה את ראש הקשת של הגשרון, וגופו של הקטר הראשון היה מוטל בעברו השני של הגשרון, למרגלות שיפוע הסוללה הפונה אלינו, שם התגלגל. הקטר השני התהפך לתוך החלל שנפער, והיה מוטל על קרונית הפחם המרוסקת של הקטר הראשון. שלדתו הייתה מעוקמת. לדעתי שני הקטרים היו ללא תקנה. קרונית הפחם השנייה נעלמה בצידה מרוחק של סוללת המסילה, ושלושת הקרונות הראשונים נמחצו זה לתוכו של זה ונהרסו כליל. שארית הרכבת ירדה לגמרי מעל הפסים, והקרונות הנוטים לצד זה או אחר עמדו נגוחים קצה אל קצה בכל זווית אפשרית, בציירם זיגזג לאורכה של המסילה. אחד מהם היה הקרון פאר מרווח שקושט בדגלים, בתוכו נמצא מחמד ג'מאל פאשה, מפקד הגייס השמיני, אשר חש דרומה להגן על ירושלים בפני אלנבי. סוסי המלחמה שלו הוחזקו בקרון הראשון. מכוניתו הוסעה בקרון פתוח בקצה הרכבת, ואנו ירינו עליה ועשינוה כחברה. מבין הפמליה שלו השגחנו באיש דת שמן, שנראה לנו כאסעד שוקר, האימם של מחמד ג'מאל פאשה, וסרסור לדבר עבירה פרו-טורקי שהיה ידוע לשמצה, שעל כן הזדרזנו להמטיר עליו אש עד שצנח ארצה. ברם כל אלה לא היו אלא עיריות באלמה. ראינו כי הסיכוי שלנו להשתלט על הריסות הרכבת היה קלוש, היו עליה כ-400 איש, ואלה ששרדו מהם, ושעכשיו כבר התוששו מן האלם, תפסו מחסה והיו מנחיתים עלינו אש כבדה. ברגע הראשון, אנשינו שהיו מוצבים על השלוחה הצפונית של הגבעה, סגרו את האויב וכמעט שהכריעו את הכף. מיפלך, רחוב על סוסתו, הניס את הקצינים עיקרון הפאר שלהם אל התעלה של מרגלות המסילה. אך הוא היה נלהב מכדי לעצור ולפתוח באש, וכך התחמקו ממנו מבלי להיפגע. הערבים החרו החזיקו אחריו, ונפנו ללקט כמה מן הרובים ואותות הכבוד שהיו פזורים על הארץ, ואחר כך לגרור תרמילים וארגזים מתוך קרונות הרכבת. ניסיוני במלאכת המיקוש לימדני כי אילו יכולנו להציב מכונת יריעה שתחסה את צידה השני המרוחק של סוללת המסילה, כי אז גם טורקי אחד לא היה יוצא משם חי. מפלך והדוב הצטרפו אלינו אל הגבעה ושאלו איכן פעד. אחד הסרחנים סיפר כיצד הוא, פעד, עמד בראש ההסתערות הראשונה, בעודני מוטל המום בצד תיבת הפצץ, וכיצד נהרג בקרבת מקום אליה. הם הציגו את חגורתו ורובהו כהוכחה לכך כי אכן מת, וכי הם ניסו להצילו. הדוב לא אמר מילה, רק יצא בקפיצה מתוך הערוץ ורץ במורד הגבעה. קלנו את נשימתנו עד שראותינו כאבו, בעוקבנו אחריו במבטנו. אבל הטורקים לא השגיחו בו כנראה. כעבור דקה כבר גורר היה גוף אדם מאחורי שפתו השמאלית של הערוץ. מפלך חזר אל סוסתו, עלה עליה והוליכה למטה לאורפה של שלוחה קטנה. ביחד הרימו את הדמות חדלת התנועה על העוקף ושבו אלינו. כדור פילח את פניו של פעד, ריסק ארבע שיניים ושרט לו את הלשון. הוא נפל בלא הכרה, אך התאושש קודם שהדוב הגיע אליו, ומבלי לראות בגלל הדם שסימה את עיניו, היה מנסה לזחול משם על ידיו ורגליו. עתה שב אליו שוויון משקלו, במידה שאפשרה לו להיצמד לעוקף. לכן העבירו אותו לגמל הראשון שמצאו, ומיד הסיעו משם. הטורקים, בראותם אותנו כשקטים, התחילו להתקדם במעלה הגבעה. הנחנו להם להתקרב כדי מחצית המרחק, ואז המטרנו עליהם מטחי אש שקטלו כ-20 מביניהם והדפו את יתרם לאחור. השטח שמסביב לרכבת היה מכוסה בהרוגים, שכן הקרונות הארוסים היו מלאים אנשים קודם לפיצוץ. ואולם הם נלחמו לעיני מפקד הגייס שלהם, ובלא חת התחילו להתקדם סביב שלוחות הגבעה במגמה לאגוף אותנו. נותרנו כ-40 איש בלבד, והיה ברור כי לא נוכל לעמוד בפניהם. על כן התחלנו לרוץ קבוצות קבוצות במעלה ערוץ המים הקטן, כשאנו עוצרים בכל עיכול ומסתובבים אחורה כדי לעכב באדם ביריות חפוזות. טרקי הקטן הצטיין מאוד בקורוחו, אף שקרבין הפרשים הטורקי שלו בעל הקט הישרה, אילץ אותו לחשוף את ראשו במידה כזאת שארבעה כדורים חלפו בעד הצניף שלו. עלי כעס עליי בגלל איטיות נסיגתי. לאמיתו שדבר, הפגיעות שספגתי זה מקרוב הכבידו על כושר התנועה שלי, אבל כדי להסתיר ממנו את הסיבה האמיתית, העמדתי פנים של אחד ששעתו אינה דוחקת, שמתעניין בטורקים ולומד את שיטות הפעולה שלהם. השתאויות רבות אלו, אשר עשיתי בעודני חוזר ועוזר אומץ לעבור בריצה עוד קטע דרך אחד ועוד אחד, ישעו גם אותו ואת טרקי והשאירו מרחק מאחורי שאר אנשינו. לבסוף הגענו לראש הגבעה. כל מי שהיה שם קפץ על הגמל הקרוב ביותר שנקרא לו ונחפז לדהור מזרחה לעמקי המדבר. דהרה זו, במלוא המהירות שגמלנו היו מסוגלים לפתח, נמשכה שעה שלמה. לאחר מכן, כאשר הרגשנו עצמנו בטוחים, עצרנו, מיינו את בהמותינו וכל אחד לקח את גמלו שלו. רחאיל, אותו איש מצוין, לא שכח, למרות כל ההתרגשות והאנדרלמוסיה, להציל ולהביא עמו קשורה לחבק וכפו, ירח ענקית מבשר הגמל שנשחט ובוטר למאכל בדיוק כשהגיעה הרכבת. בכך סיפק לנו את העילה לחנייה של ממש, דבר שעשינו 5 מילין עלה משם, מקום שאורחה קטנה אשר מנתה 4 גמלים הופיע לעינינו כשהיא מפסיעה באותו הכיוון. זה היה מטר בין לווייתנו, שהיה עושה דרכו בחזרה מכפר מולדתו אל אזרק, ועמו מטען צימוקים ומיני תרגים הכפריים אחרים. מיד עצרנו מתחת לצוק סלע גדול בוואדי דולל, מקום שם צמחה תאנת צרק גדולה, ובישלנו את ארוחתנו הראשונה זה 3 ימים. שם גם חבשנו את פעד, ששכב בנים ולא נים, תשוש מחמת פציעתו הקשה. הדוב, בראותו זאת, לקח אחד משטיחיו החדשים של מטר, ובקופלו אותו לשניים, הניחו על עוקף הגמל ותפר את קצותיו, כך שנוצרו 2 כיסים גדולים. באחד השכיבו את פייד, ואילו אדוב זכה לתוך השני כדי לשמש משקל שכנגד. ואזי הובא לגמל דרומה לעבר המעל השבטי שלהם. בו בזמן טיפלנו גם בפצועים האחרים. מיפלה חשף את הבחורים הצעירים ביותר שבינינו, והורה להם להטיז מן השתן שלהם על הפצעים, כאמצעי דחוק של חיטוי. בתוך כך אנו, השלמים בגופנו, סעדנו את נפשנו והחלפנו כוח. קניתי עוד גמל נמוש אחד לתוספת בשר, שילמתי תגמולים, פיציתי את קרובי ההרוגים, וחילקתי דמי שלל בתמורה ל-60 או 70 הרובים שתפסנו. השלל אמנם היה דל, אך עדיין שלל שאין לזלזל בו. אחדים מבין הסרחנים שיצאו לפעולה בלי רובים, ושכל אשר יכלו לעשות היה לידות אבנים לריק, היו חמושים עתה בזוג רובים לאיש. למחרת היום נכנסנו לאזרק, זכינו לקבלת פנים גדולה, והתפארנו, אלוהים יסלח לנו, כי נחלנו ניצחון.